כתב רבנו בפרק שני מהלכות חמץ ומצה, הלכה 17, הלכה 18, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר המפתח חל 14, על המזכיר לבדוק, ואם משמסר המפתח חל 14, על הסוחר לבדוק. כלומר, אדם שכר בית מחברו וקיבל את המפתח לפני 14, אז מאחר וקיבל את המפתח לפני מועד בדיקת חמץ, עליו הלך חובת על הסוחר, חובת בדיקת החמץ. אבל אם קיבל את המפתח ביום 14, הרי חובת הבדיקה היא על המזכיר, וזה הסוחר יכול לצאת מתוך הנחה שהבית כבר בדוק, ועל כל פנים זה חובתו של המזכיר לבדוק. ואם שמסר מפתח חל 14, על הסוחר לבדוק. המזכיר בית בחזקת שהוא בדוק ונמצא שאינו בדוק. למשל, מה זה נקרא בחזקת שהוא בדוק? כגון שהוא קיבל את הדירה, את המפתח ביום 14, שאז זה נקרא בחזקת בדוק, ונמצא בסופו של דבר שאינו בדוק. על הסוחר לבדוק ואינו מקח טעות, ואפילו במקום שבודקין בשכר, שהרי מצווה הוא עושה. כלומר, הסוחר יכול רק להגיד למזכיר, נו, למה זה לא בדוק? אבל לא יכול לומר לו, תשמע, אני לקחתי ממך בית בחזקת שהוא בדוק, עכשיו אני רואה שהוא לא בדוק, אני מצטער, שלום על ישראל, לא רוצה בסחירות הזו. לא יכול לומר לו. זה לא מגיע לדרגה שהוא בחינת מקח טעות. ואפילו במקום שבודקים בשכר. למה? שהסוחר יבדוק, והרי מקיים בזה מצווה. הנושאי כלים על רבנו ממש התלבטות קשה מאוד. המגיד משנה הביא דברי רבנו אהרון הלוי הראה, שכתב בשם הרמב״ם, שהכוונה היא זו, שאין הסוחר יכול לבטל את עסקת הסחירות אפילו שהוא קיבל את הבית בחזקת בדוק וזה נמצא לו בדוק, אבל בהחלט שיכול הוא להביא מישהו לבדוק וישלם לו ויקבל מהמזכיר את דמי הבדיקה. זאת אומרת, זה רק לא עילה למקח טעות, אבל זו עילה תביעה לקבל דמי בדיקה, בגלל שכאמור הסוחר קיבל בית בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק, וזה במקום שבודקין בשכר, אז הוא זכאי לקבל מן המזכיר את דמי הבדיקה. מה שאמרו מצווה חביב על אדם לקיים מצווה ממונה, הכוונה שזה רק לא אלא לביטול עסקת הסחירות, למקח טעות, אבל לגבי דמי הבדיקה מגיע לו. כך הראה בשם הרמב"ן, ונראה שהמגיד משנה סבר שזו גם שיטת רבנו. לעומת זאת, הרמב"ז אומר לו, אין לסוחר אפילו אלא תביעה לגבי דמי הבדיקה, לא רק לבטל את המקח, כי מצווה על אדם לעשות בממונו, לא רק בגופו אלא בממונו. ורבנו מנוח מעריך, מרחיב, מחזק, שאכן באמת אין לסוחר אלא תביעה על דמי בדיקה, כי חכמי ישראל לפי רבנו מנוח ראו בזה מבחן לאדם, לסוחר, מבחן לסוחר, עד כמה הוא שמח לקיים מצוות, או עד כמה הוא מקיים מצוות בלי שמחה. ולכן, אם הוא בא ומתחשבן עם המזכיר ביחס לבדיקה, זה סימן שהאדם הזה לא כל כך שמח במצוות, וכנסו אותו קנס. כך אומר רבנו מנוח, בגלל שהוא פורק עול בגלל שהוא לא כל כך שמח בקיום מצוות. הוא מעריך הרבה מאוד בזה. ומורי אומר שדברי רבנו נראה שהם כמו הרדב"ז ורבנו מנוח. על כל פנים, אין הכרח לומר שרבנו סובר כהראה בשם הרמב"ן. כך מורי אומר בסוף אות למתת. יוצא שמורי מצדד אולי שלפי רבנו סוחר לא מגיע לו גם לא דמי בדיקה, ולאי ודאי שהוא לא יכול לבטל את המקח של הסחירות בגלל העניין הזה. באמת הטור מביא את ההלכה הזו באור החיים סימן טבלה מזל סעיף ג', ומרן הבית יוסף מביא את דברי הראה בשם הרמב"ן שכאילו מגיע לו את דמי בדיקה, רק זה לא אלה לפירוק, לא אלה לפירוק העסקה. והבח מביא את דברי השולחן ערוך ודברי הרמ"א שהגיע על השולחן ערוך, שהרמ"א באור החיים בשולחן ערוך סימן טבלה מזל כתב, יש אומרים וצריך להחזיר לו שכר הבדיקה, הואיל והתנה בהדיה שיהיה בדוק. כלומר, כשהוא התנה שהבית יהיה בדוק, אז אי מגיע לו את דמי הבדיקה, כמו שהרא אמר בשם הרמב"ן. למרות שהבית חדש מביא דברי הרמ"א, שלכאורה יש להם ביסוס והגיונים, שהרי הוא התנה שיהיה בדוק. וכל זאת הוא מסכם בזהירות ואומר, הופיע אנו דעתי ואין להוציא מיד המוחזק. כלומר, הבח בספק גדול אם מגיע באמת לסוחר את הדמי בדיקה. וגם הפרישה באות סעיף קטן רב אומר, אפילו במקום שנוהגים לתן שכר ואין צריך להחזיר לו השכר, דמי חלה לאינש למעבד מצווה בממונו, ואשתד חוזר לא משום בדיקה אלא שלא רצה לקיים המקח וזה אינו ברשותו וכו'. הכל פנים, אנחנו רואים שפוסקי הלכה מאוד מאוד חלוקים בדעותיהם אם באמת מגיע לסוחר את דמי הבדיקה במקום שהוא לקח את זה בחזקת בדוק, או עוד יותר מכך שאם יקנה איתו בתנאי מפורש שזה יהיה בדוק, אם מגיע לו דמי הבדיקה, זאת אומרת אלא לבטל את המקח, בוודאי שלא. אבל אם מגיע לו דמי הבדיקה, אנחנו רואים ממש מחלוקת מעוינת מה באמת הדין אם מגיע לו דמי הבדיקה. הערוך השולחן כותב בסעיף ה', הוא אומר, אין זה מקח טעות, ואף על גב לכל תנאי שממון קיים, וראו תנאי טוב שיהיה בדוק, מכל מקום, ענן צעדה, ולא הייתה כוונתו לעיכוב, כיוון זה דבר מצווהי, ואפילו יש על זה הוצאות מעט, נאחל לאינש למעבד מצווה במומונה בדבר מועט, ולכן יבדוק בעצמו או יזכור מי שיבדוק והמקח קיים. יש אומרים למנקה לו שכר הבדיקה אם צריך להוציא מעות על זה, כשיתנה מפורש שיהיה בדוק, בוודאי נחלל למעבד מצווה, אבל לא להוציא הוצאות במה שדיבר מפורש ולא דמי לנזב חולה. כלומר, באמת דין מיוחד חזל דנו כאן, כי בדיני ממונות יש תנאים, בכל תנאי בממון תופס, אני רציתי בית בדוק מחמץ ואתה נותן לי בית שלא בדוק מחמץ. אומר הערוך השולחן, חזל אמרו כמה כבר יש לך לבדוק בגדיל, כמה זה בסך הכל, אז מזה אתה מרעיש עולמות, תראה שאתה מחובר למצוות ונחל על האדם לקיים מצוות ולא האדם מאוד מאוד מדקדק מקפיד. טוב, אבל זה לעניין שלא יכול לבטל את עסקת השכירות, אבל לעניין לקבל חזרת הכסף של דמי בדיקה, שוב באנו לחלוקת אם מגיע לו דמי הכסף בחזרה או לא. מוריי ורבותיי, באמת לא לצורך זה אמרתי את ההלכות האלה, אלא אני אומר את ההלכות האלה לגבי מציאות חיים שלנו מודרנית שהיא נכנסת יותר ויותר לאופנה, שבני אדם נוהגים ללכת לפסח לבתי מלון, אומרים זה קשה למהדרין, ועוזבים את הבית הרבה פעמים עם החמץ שבו, מוכרים אותו לגוי. ושני דברים, א', את הבית שלהם עוזבים את החמץ, מוכרים אותו לגוי, והולכים לבית מלון בטענה שזה מהדרין. והנה רבותיי, לא אחת הגיעו אלינו דיני תורה שבאו ואמרו, הובטח לנו מהדרין, וזה לא מהדרין. מצאנו פיתות מתרוצצות במלון, מצאנו חבית בירה פתוחה במקום איפה שהתפללנו, וכל מיני דברים שכאלה. אז נתאר לעצמנו שאדם מקבל חדר עם מטבחון קטן, יש כאלה דברים, מטבחון קטן שבו האדם יכול לחמם תה או משהו, לחמם לו דבר מאכל, ונניח שהוא בא ורואה יש שם פירורים, יש שם לחלוחים וכו'. השאלה היא כפולה. א', האם זו אלה לפירוק העסקה ויכול לעזוב ויבטל את המקח? או אם לא, האם מגיע לו החזר או לא? ובכן, באמת במלון יש שני דברים שונים מאשר שכירות דירה רגילה. בשכירות דירה רגילה הכל עובר לרשותו של הסוחר. הוא כמו מחיר על יומה, מחיר העומתית, הכל ברשותך, אתה עושה כמו בעל בית נוהג. אז אומרים לאדם, אוקיי, בגדיל כמה כבר יש לך לבדוק והכל וזה וזה שלך, אתה מתנהג כמו בעל בית. אבל במלון זה לא ככה. במלון אתה רק מקבל שירותים, שירותי לינה, שירותי אכילה. אתה לא בעל הבית עונתי על החדר. הם יכולים לנייד אותך מחדר לחדר. זה לא כמו בשכירות, זה הדירה שלך לשנה שלמה, שנתיים שלמות, אף אחד לא יכול לנייד אותך. כאן לא, הוא יכול לנייד אותך מחדר לחדר. אתה רק מקבל שירותי לינה, שירותי אכילה וכו'. ולכן, אין ספק בדבר שכשאני הולך לבית מלון ואני רוצה מהדרין, אני גם משלם כסף עבור הדבר הזה, בשביל שזה מהדרין. והנה כשאני בא ורואה איך שאנחנו נוהגים להגיד עמי אודמה, חושך ואפלה, פה אני מוצא פירורים, פה אני מוצא פיתות, פה אני מוצא כך וכך, נכון, מכרו או לא מכרו, אבל זה נקרא מהדרין. במקרה כזה נראים הדברים, נראים הדברים, שאם אני רואה לא טעות נקודתית, יכול לקרוא דבר כזה שבדקו את כל המלון וניקו את כל המלון ורק חדר אחד שחו, זה עוד לא אלא לביטול, מקסימום נקבל חדר אחר. אבל אם נראים הדברים על פני הכלל שפה רשלנות, שם רשלנות, שזה אינדיקציה, זה נותן לנו מבט שבאמת זה לא מהדרין. ואם ככה, יש לו את הזכות, כיוון שעכשיו בערב פסח, לאן הוא ילך? לביתו שאינו בדוק, שהוא מכור לגוי, בלי שיש לו את כל הדברים של פסח, וזה ערב פסח, רשאי הוא לעזוב את בית המלון הזה, שמוכח על פני הדברים שהוא לא מהדרין, שילך לבית מלון אחר מהדרין, ישלם יותר, זו עילה א' לביטול העסקת שכירות, ב' אלא קביעה לקבל את ההפרשים, כרן שהוא נתקע, הוא צריך פתרון. זה אם באמת רואים במראה הכולל שזה לא טעות נקודתית, אלא רשלנות כוללת, ושהשם מהדרין איננו עם כיסוי. אבל אם נניח זה טעות נקודתית, ונניח נעלת, איך קוראים, האדם לטפל בעצמו אפילו, לאו דווקא עם מישהו אחר, כי עד שיבואו העובדים זה לוקח זמן וכבר החג נכנס ובא, אזי הוא מגיע לו את ההפרש עוד מהבדיקה. זה לא כמו בית רגיל, במלון אתה משלם יותר עבור זה, ולכן הואיל ואתה הוצאת יותר עבור זה, אז מטבע הדברים מגיע לך חזר עבור ההפרש הזה. זאת אומרת, גם אם זה לא אלא לבטל, מגיע לך, כמו שאתה נאלצת לעבוד בגופך כדי לנקות. שאלה גדולה היא מי עובר על בל יראה ובל ימצא כשיש פירורים במלון. נראים הדברים שבעל בית המלון עובר אבל יראה ולמצא, אבל סוף סוף אין האדם יכול לקיים את חג הפסח כשפירורים מתרוצים לו שמה יפול על אוכל כשר שלו, וגם מי יכול לחיות עם פירורים. ולכן כאמור שונה דין בית המלון מההלכה הזו שלמדנו אותה. נראים הדברים שבהרבה מקרים יכולה להיות אלה של ביטול מקח הסחירות בבית מלון, ובוודאי ובוודאי אלה לקבלת הפרשים של תוספת שילמו עבור זה שהוא בדוק, עבור זה שהוא מהדרין, בגלל שבית מלון מקבלים ומשלמים יותר עבור הדברים האלה. ביחניה בנקה שמולה פרדה.